ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אז בסימן הטובה אנחנו פותחים מסכת יומא. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, כמה מילות הקדמה. אנחנו ממליצים ללמוד כל המשניות על המסכת הזאת לפני עצם לימוד הגמרא, וההמלצה הזאת היא מבוססת על מה שרשי עצמו כותב בדף ט"ו עמוד א', שכל המסכת היא כמו משנה אחת. אנחנו אולי נגביל את זה ולומר שזה נכון חוץ מפרק אחרון שעוסקת בעיקר בדיני יום כיפור עצמו, האיסורים והעינויים שאנחנו עד עצם היום הזה נוהגים. אבל פרק א' עד פרק ז', הפרקים האלו עוסקים בעבודת כהן הגדול ובית המקדש, לכן זה כמו רצף אחד, והמסכת בעיקר בנויה על הסדר מההתחלה עד הסוף. אנחנו ממליצים גם ללמוד משניות של מסכת תמיד ומשניות של מסכת מידות המבארות פרטי דינים של הקרבת הקורבנות ומבנה בית המקדש. ההקדמה הזאת תעמוד לעזר רב לכל הלומד מסכת יומא. גם כדאי שיהיה בהישג יד תרשים של בית המקדש. התרשים המפורסם מופיע בש"ס וילנה בקרח, בדרך כלל הקרח השני מהסוף, או הקרח שמכיל מסכת תמיד ומידות. הנושא שבו אנחנו פותחים המסכת היא כתובה אצלנו בגמרות המסומנות בש"ס עוזר בשוליים תחת הכותרת נושא מפרישין כהן גדול שבעה ימים לפני עבודת יום כיפור. מה פירוש מפרישים? עוד מעט אנחנו נלמד שאנחנו מפרישים אותו מביתו, והמילה ביתו זה בעצם כינוי לאשתו. מפרישים אותו מאשתו שבוע ימים לפני יום כיפור, והוא ישעה באחד מהלשכות שבנויות בעזרה של בית המקדש, והיא נקראת לשכת פרהדרין. הגמרא תסביר מה משמעות המילה הזאת, והיא תיכנס לכל הבסיס לנוהג הזה שמפרישים כהן גדול שבעה ימים. אז אנחנו פותחים עם המשנה. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין ומתקינים לו כהן אחר תחתיו. זאת אומרת כהן שיהיה מנוי, שאם יקרה משהו, כמו שהמשנה ממשיכה ואומרת, שמה יראה בו פסול, אולי יהיה פסול בכהן גדול הידוע הממונה, אז יש לו ממלא מקום. מה הכוונה פסול? אנחנו נגיד כבר עכשיו, פסול תומה, כמו שהוא יראה קרי. אז אם הוא ביום כיפור יראה קרי, אז הוא תמה והוא לא יכול להמשיך בעבודת בית המקדש, אז יש לו ממלא מקום. רב יהודה אומר אף אישה אחרת מתקינים לו שמה תמות אשתו. גמרא תסביר את זה בהמשך הפרק באופן מפורט, אבל בגדול גם את זה לפי רב יהודה ממנים אישה, מסדרים את, את, את המצב שיהיה לו אישה חלופית, שאם אשתו היא תמות אז יש לו אישה במקום, ממלאת מקום. למה זה חשוב? שנאמר כי כתוב אצל יום כיפור וכיפר בעדו ובעד ביתו. זה כתוב אצל הכהן גדול ביום כיפור, הוא מכפר על עצמו ועל ביתו, ביתו זו אשתו. רק במאמר מוסגר רואים את השימוש במילה ביתו ככינוי ואשתו בכמה וכמה מקומות בשס. אמרו לו, ממשיך המשנה, החכמים שלא סוברים כמו רב יהודה בקשר לאישה, הם אומרים, אם אתה חושש שאשתו תמות ולכן צריכים אישה ממלאת מקום, אין לדבר סוף. גם אולי השנייה תמות, אז צריכים אישה שלישית, וכמובן מאחר שאין לדבר סוף לא צריכים לקחת את זה בחשבון. הנושא שמופיע בשוליים, מפרישים לשבעה ימים כהן השורף את הפרה האדומה, פרה אדומה. כמו שאמרנו כעת בעניין כהן גדול לקראת עבודת יום כיפור, שמפרישים אותו, מפרידים אותו למשך שבוע ימים לפני יום כיפור, נראה דבר דומה בקשר לכהן שישרוף, שיטפל בהכנת אפר פרה אדומה, אותו אפר שמערבבים אותו עם מים ומזהים אותו, משפריצים אותו על תמי מת, כידוע. אז המשנה, הגמרא מצטטת משנה ממסכת פרה, תנן התם, שבעת ימים קודם שריפת הפרה, כלומר פרה אדומה, היו מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה. המילה בירה, אנחנו נתייחס לזה בהמשך הגמרא, וזה קשור כמובן לבית המקדש. אז היו מפרישים גם אותו שבעה ימים לפני שריפת הפרה. ואיפה ממוקם אותו לשכה? צפונה מזרחה של העזרה, ולשכת בית האבן הייתה נקראת. ולמה נקרא שמה לשכת בית האבן? שכל מעשיה, שכל המעשים הקשורים להכנת הפרה אדומה, האפר, המים, כל הדברים הקשורים לזה, באיזו סוג כלים היו עושים את הדברים? בכלי גללים, בכלי אבנים ובכלי אדמה. אנחנו כבקבנו, כפי שאתם רואים בהגמרא המסומנת, את המילה אבנים, זה קשור לבית האבן שהזכרנו מקודם. אלו חומרים שאם עושים מהם כלים, הכלים האלו לא מקבלים תומה, בניגוד לשאר החומרים שעלולים לקבל תומה. כלים האלו הם חסינים מקבלת תומה. מה הייתה מה? שואלת הגמרא, למה הצורך דווקא לכלים כאלו שלא מקבלים תומה? לפני שנמשיך בגמרא, אבל אני רוצה למשוך את תשומת ליבנו למה שרשמנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם רואים משולש, וכפי שבקלות אתם רואים בהמשך הגמרא כמה משולשים, סדרה של שאלות בירור על המקור ממסכת פרה, מה שקראנו עכשיו ממסכת פרה, מה שקשור להכנת פרה אדומה, הגמרא תשאל כמה שאלות בירור בקשר למקור הזה, ואנחנו כבר רמזנו על זה מקודם. אז הגמרא שואלי כאן, למה הכלים האלו? הגמרא עונה, תשימו לב, זה תשובה ארוכה כפי שמסומן בצד הגמרא, כיוון דתפול יום כשר בפרה. בהכנת פרה אדומה, אני רק מוסיף שפרה אדומה, אמנם התורה קוראת אותו חטאת, היא אינה קורבן, היא נעשית אפילו מחוץ לבית המקדש לגמרי, על הר הזיתים, הר המשחה. הפרה אדומה מותר למי שהוא היה תמי וטבל, ולפני שקיעת החמה הוא נקרא טבול יום, כי הוא טבל במקווה, אבל לא שקע עליו החמה, הוא לא טהור לגמרי. אדם במצב כזה כשר בפרה, נקרא עוד פעם, כיוון דטבול יום כשר בפרה. זה נושא שאנחנו רק ניגע בו באופן שטחית עכשיו, לא ניכנס לעומק הדברים, אבל הצדוקים הידועים לשמצה הם חלקו על הרבנן, בעלי המסורת, בעלי התורה האמיתית, היה קט שחלקו עליהם הצדוקים, שהם כביכול האמינו בתורה שבכתב בלבד. אני אומר כביכול כי יש גם מה להרחיב בנושא הזה. אותו קט הצדוקים הם חלקו, והם טענו שטבול יום אינו קשר לעשיית פרה. הם כאילו החמירו שצריך אדם טהור, אבל המסורת אומרת, קובעת, שגם טבול יום קשר. דתנן, נמשיך בגמרא, מתמין היו הכהן השורף את הפרה, הם היו דווקא מתמים את הכהן הזה שהוא באותו יום יכין את הפרה האדומה, דווקא תימאו אותו. למשל, נגעו בו בשרץ ומטבילים אותו, ממשיך הגמרא, ואחרי שתימאו אותו תימאת שרץ, למשל, שזה תומה של יום אחד בלבד, בניגוד לתומות אחרות שזה יכול להמשיך עד שבוע, פה תומת יום אחד, ומטבילים אותו, ואז אחרי שתימאו אותו מכניסים אותו למקווה. ומה הוא עכשיו? אמרנו מקודם, הוא טבול יום. למה עשו את זה? להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים במעורבי השמש הייתה נעשית, בניגוד לצדוקים שהם כאילו החמירו ואמרו שטבול יום פסול דווקא במי שהעריב עליו השמש, כלומר ששקע עליו השמש אחרי תומתו, רק אז כשר להיות מעושה הפרה. אז באחר שאנחנו נהגנו כולה כזאת, כלומר תימנו, אנחנו תימינו אותו, דבר שנראה כאילו מזלזלים בנושא, אז מאחר שאנחנו נהגנו כך, תקינו לרבנן כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, דלא לקבלו תומה. כאן החמירו שאמרו רק כלים כאלו ניתן לשמש בהם להכנת הפרה, כי איך ידלו לזלזלו בה, שאנשים לא יקבלו רושם שהנושא של פרה אדומה אפשר לזלזל בו, אפשר להקל בו. רשי כותב, כי איך ידלו לזלזלו בה, לא מה הועיל תבויון קשה בפרה, אין צריך להיות זריזים בה בשמירת טהרה, לקח הסובה מעלות, כלומר חומרות, החמרות, מעלות הרבה לטהרה, דווקא לכיוון טהרה, וזו אחת מהן. אז בגלל, שוב פעם אנחנו נחזור על זה, בגלל שנהגנו סוג של כולה או זלזול מסוים בזה שתימנו את הכהן מראש כדי להוציא מליבן של צדוקים, בכל שאר המנהגים או הפרוצדורות הקשורות להכנת פרה אדומה דווקא החמרנו, וביניהם זה להתעקש על שימוש בכלים שאינם, שהם חסינים לקבלת טומאה, כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה. עוד שאלה בקשר למקור שראינו מקודם, הזכרנו שהכהן השורף לפרה הוא ישעה בלשכה שממוקמת צפונה מזרחה. הגמרא שואלת, מה ישנה צפונה מזרחה? מה מיוחד במיקום הזה? תשובה, Hevan dechatat hi. עכשיו, פרה אדומה נקראת חטאת. אמרנו מקודם, היא נקראת חטאת. רואים את זה בפסוק, למי נידה חטאת, היא רש"י מצטט את זה. אבל היא לא קורבן ממש, אבל היא נקראת חטאת בתורה. וחטאת, חטאת כלומר, קורבן חטאת ממש, חטאת רגילה, תונה צפון. איפה שוחטים קורבן חטאת? בעזרה, דווקא בכיוון באזור שנקרא צפון, לא בכל מקום שבעזרה, דווקא צפון. וכתיב וכתוב בקשר לפרה אדומה, וכתיב בה, וכתיב בה אל נוכח פני אוהל מועד. הפרה אדומה נשחטה בהר הזיתים, ואז היו גם הזעת דם לכיוון בית המקדש, וביחס למי שעומד על הר הזיתים, הר המשחה, הוא פונה לכיוון מזרח כדי לקיים את מה שכתוב פה בפסוק אל נוכח פני המועד. אז יש לנו שילוב עכשיו, צפון ומזרח. תקינו לה רבנן לשכת צפון המזרחה. אז לכן תקנו לאותו כהן השורף את פרה לשיעה שלו אותו שבוע ימים לפני כן לשכה שבנויה צפון המזרחה בעזרה, כי איך היא דלהווה לה הכרה, שיזכיר לו שהוא הופרש לשם פרה, וזה יגרום לכך שהוא יהיה עוד יותר זריז במלאכתו, במעשיו. רש"י כותב ממול, כי היך ידלב היקרה לדעת שהוא ידע שהופרש שם כדי להטיל עליו עבודת פרה, הקרויה החטאת, ותאונה מזרח, כמו שאמרנו מכל בעניין הכיוון כשהוא עומד בהר המשחה, וישים לב להיות זריז במעשה וסדר העבודות של הפרה אדומה. נחזור לגמרא, מהי בירה? הזכרנו ש... המשקה היא בצפון מזרחה, שהיא משקה שעל פני הבירה. מה זה בירה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הוא אחד משתי תשובות לשאלה הזאת. מקום היה בהר הבית ובירה שמו, וריש לקיש אמר כל המקדש כולו קרויה בירה. אנחנו רק נתקן, הזכרנו מקודם בקשר לפרה אדומה עזרה, זה יותר מדויק בקשר לכהן גדול, אבל כאן אנחנו מדברים על כהן השורף את הפרה. זה היה לשכה בהר הבית לפי רבי יוחנן שבירה שמה, ולפי ריש לקיש זה אינו מקום. בירה לא מצביע מקום מיוחד, אלא כל המקדש לפי ריש לקיש קרוי בירה, והוא מנמק את זה על פי פסוק שנאמר הבירה אשר הכינותי. רש"י כותב הבירה אשר הכינותי אשר זימנתי למקום גורן הרבנה לבנותה בו, ודוד קמה לי. הפסוק הזה נאמר על ידי דוד להי קרא בדברי הימים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו המקור מקרא דבעינן פרישה שבעה ימים, אחד לכהן השורף את הפרה, שתיים לכהן גדול לפני יום כיפור. אנחנו נקדים ונאמר, כששואלים השאלה מה המקור, אנחנו נראה בהמשך הגמרא, כשמדובר במקור לפרישת כהן גדול למשל ליום כיפור, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אבל עד שנגיע לזה, אנחנו נתמקד בשיטת או בגישת רבי יוחנן, והמקור לדברים האלו, כהן השורף את הפרה ו כהן גדול יום כיפור, נלמד מפסוקים המופיעים בעניין המילואים. ימי המילואים אלו הימים, השבעה ימים שקדמו להקמת המשכן, או ליתר דיוק לתחילת פעולת המשכן באלף ניסן. אז אנחנו בסוף חודש אדר, ובשוליים של הגמרות שלנו, השעס הזה, אנחנו הוספנו פסוקים הרלוונטיים לדיון שבגמרה. ויקרא פרק ח' פסוק למד ג' למד ד' למד ה'. אנחנו נקרא קודם ביחד את הפסוקים רק כדי להכניס את עצמנו לנושא. וכתוב כך: ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. פסוק למד ד', כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. פסוק למד ה', ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים. אז אנחנו רואים פרישה של אהרון ובניו, כשאנחנו מדברים על הקמת המשכן במדבר אחרי יציאת מצרים. אז הם היו צריכים להיות שבעה ימים מופרשים. הגמרא אומרת, אחרי שהיא שואלת מנה הנימילי, מניין שצריכים פרישה ליום כיפור ולפרה, אמר רב מניומי ברכיתי, אמר רב מחסיה בר אילי, אמר רב יוחנן, אמר קרא, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. אז הפסוק, כפי שאמרנו מקודם בתורה בעניין הקמת המשכן, בימי המילואים, אותה שבוע שקדמה לתחילת פעולת המשכן, בפסוק הזה מוזכר המילים לעשות והמילה לכפר, הדגשנו אותם בקבקוף, כפי שאתם יכולים לראות. הגמרא דורשת, לעשות אלו מעשי פרה, לכפר אלו מעשי יום הכיפורים. שני הדברים האלו הם מלווים או קשורים למילואים במובן הזה, שכמו במילואים יש צורך להפרשה שבעה ימים, גם לדברים האלו, לעשות, כלומר פרה אדומה, לכפר כהן גדול שיפעול ביום כיפור. אז בשניהם יש צורך להפריש אותם שבעה ימים לפני כן. בשלמה כולי קרא בפועל לא מתוקם, להגיד שהפסוק מתייחס רק לפרה אדומה ולא ליום כיפור, זה אתה לא יכול להגיד. לכפר כתיב, ופרה עליו בת כפרה היא. אנחנו רואים את המילה לכפר, הזכרנו מקודם כמה פעמים כבר שפרה אדומה אינה קורבן, היא לא באה לכפר. אז מה עושה כאן המילה לכפר? אז רואים מכאן שהפסוק לא מתייחסת כולו לפרה, זה אנחנו לא יכולים להגיד, אלא אימה כולי קרא ביום הכיפורים כתיב. אולי נגיד הפוך, שהפסוק לא מתייחס כלל לפרה אלא רק לכהן גדול לקראת יום כיפור. אולי זה הפירוש. הגמרא עונה, תשימו לב, תשובה ארוכה. אמרי, התשובה, יליף ציווה, ציווה, יש גזרה שווה. כתיב הכה בעניין המילואים כתוב ציווה השם לעשות, וכתיב הכה בקשר לפרה אדומה כתוב זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. מה להלן פרה? כמו בפסוק במדבר פרק י' פסוק ב', מדובר בפרה, ושם מופיע המילה ציווה. אף כאן פה בויקרא, פסוק שהיה בעיקרון אצל המילואים, המילה הציבה שמופיע פה פרה. ומה כאן פרישה? אף להלן פרישה, כמו במילואים היה צורך לפרישה, כמו שכתוב שחור לבן, גם אצל פרה אדומה יש צורך לפרישה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואנחנו רואים מיד בראש עמוד ב' סימון חדש מעוין, ואנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה ניסיונות לדחות פרישה לפרה, שנלמד מגזירה שווה דציבה ולהציע במקומה פרישה לדברים אחרים על פי דרשה של ציווה. אז אנחנו ראינו שהגענו לפרה דרך גזירה שבת עם המילה ציווה. אומרת הגמרא, שואלת, מי אומר שכך צריך להיות? ממשיך הגמרא, ואימה ציווה ציווה, נעשה גזירה שווה בין מילואים, די יום הכיפורים. תכתיב, כתוב אצל יום כיפור ויעש, כאשר ציווה השם את משה. זה פסוק בעניין יום כיפור. רואים את הקפקוף תחת המילה ציווה, ונקשר פרישה של מילואים, שבא ללמד שיש צורך לפרישה ליום כיפור דרך הגזירה שווה הזאת, ציווה ציווה. הגמרא עונה, לא, אנחנו לא יכולים לשלול פרה על ידי ההצעה הזאת, כי דנין הגזירה שווה, דנין ציווה דלפני עשייה, מציווה דלפני עשייה, ואין דנים ציווה דלאחר עשייה. זה מה שמאפיין הפסוק ביום כיפור. אנחנו לא יכולים לדון אותו מציווה דלפני עשייה. אנחנו נצטרך להתייחס לסדר המילים בפסוקים. הסדר הוא הקובע פה. אצל יום כיפור המילה ציווה מופיע אחרי קיום המצווה. זה הכוונה בביטוי אין דנין ציווה דלאחר עשייה. הגמרא הביא את הפסוק בשורה שנייה מראש עמוד, כתוב ויעס כאשר ציווה. איפה ממוקם המילה ציווה? אחרי ויעס, אחרי עשייה. בעניין פרה אדומה המילה ציווה מופיעה אחרי, סליחה, לפני עשייה. כתוב ציווה השם לעשות. זה מה שראינו במילואים, וזה היה ציווה השם לעשות, פסוק ל"ד בפרק ח' של ויקרא עצה המילואים. ציווה קדמה ולעשות, ובעניין פרה אדומה גם כן הציווה קודמת לעשייה. מה כתוב אצל פרה אדומה? זאת חוקת התורה אשר ציווה, וזה ציווה, ואיפה עשייה? ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, זה העשייה, זה קיום המצווה. ממשיך הגמרא, ואימה ציווה דקורבנות. זה אומר, במקום שנצטרך פרישה לפרה, נגיד שהפסוק שאנחנו דורשים במילואים מחייבת פרישה לכל כהן העובד בקורבנות ציבור. תכתיב ביום צוותו את בני ישראל. הנה המילה ציווה והיא בקשר לקורבנות, אז אולי נצריך פרישה לכהן העובד בקורבנות ציבור, ללא קשר לפרה אדומה, בלי צורך להפריש לצורך פרה אדומה. הגמרא עונה, דנין ציווה מציווה, ואין דנין צוותו מציווה. לפי ההצעה האחרונה, ציווה דקורבנות, מה כתוב? כתוב ביום צוותו. צוותו זה לא בדיוק ציווה, זה מילה אחרת, צוותו. ואנחנו דנים גזירה שווה, והמחשבה כעת היא שגזירה שווה היא דווקא ממילים דומות, דווקא. וכאן ציווה וצוותו הם לא דומות. הגמרא מקשה על הדחייה הזאת. ומה נפקא מינה? מה זה משנה אם המילה ממש אותו מילה או לא ממש אותו מילה? ואתה נדבר רבי ישמעאל בקשר לנגעי בתים, בית שקיבל צרת. יש פסוקים, יש סדר טהרה שהתורה מתארת בספר ויקרא בפרשת בצורה, איך מטפלים בבית מנוגה, ושם כתוב ושב הכהן ובא הכהן, שני פסוקים, והפסוקים האלו מדברים על הצורך להורדת אבנים שבהם הנגע הופיע, וזה פרוצדורה שהיא שבוע אחרי שבוע, והגמרא אומרת זוהי שיבה, זוהי ביאה. מה שעושים בשבוע מסוימת עושים גם בשבוע הבא. רש"י כותב שורה שנייה, זוהי שיבה, זוהי ביאה, לדון גזירה שווה זה מזה. מה שיבה חולץ וקוצה ותח? כפי שאמרנו מקודם בפסוק שכתוב בו ושב הכהן, הוא חולץ אבנים והוא ממלא את החור וממתין עוד שבוע לראות מה יהיה מצב הצרת. אף ביאה, איפה שכתוב ובא הכהן, חולץ וקוצב אתך, למרות שלא כתוב מפורש שם, אבל לומדים אחד מהשני, למרות שאין כאן מילים דומות. יש אחד כתוב ושב, אחד כתוב בפסוק אחר כתוב ובא, ובכל זאת אנחנו לומדים גזירה שווה, אז למה לא ללמוד ציווה לצוותו? הגמרא עונה, הני מילי, מתי אומרים שלא מקפידים על מילים דומות? היכא דלקא דדמי ליה, אם אין אופציה של מילים דומות ממש, אז אנחנו פתוחים ללמוד גזירה שווה גם אם הן לא דומות ממש. אבל היכא דיקא דדמי ליה, אבל אם יש אופציה ללמוד גזירה שווה ממילים דומות ממש, מדדמי ליה אלפינן, אנחנו נעדיף ללמוד הגזירה שווה ממילים דומות ממש. רק נגיד במאמר מוסגר שלא נטעה, הנושא של גזירה שווה נושא רגיש, נושא חשוב. אדם לא דן גזירה שווה מעצמו, אלא על פי מסורת, על פי קבלה, והקבלה אומרת שאם יש אפשרות לדון גזירה שווה ממילים דומות, אז זה יהיה הכיוון. ולכן לא לומדים פרישה לשאר קורבנות, כי שם מופיע המילה צוותו, ובמילואים כתוב המילה ציווה. אנחנו הזכרנו בעמוד א', יש לנו גם כוכבית בצד, אפשר לחזור לעמוד א', לשורה הרלוונטית, ציטוט משם, זה פסוק מהמילואים, וכתוב במילואים כתוב לכפר, ודרשנו אלו מעשי יום הכיפורים. מיד אתם רואים סימונים חדשים, צורת בית ופס כפול, ואנחנו מציינים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה עד ג' עמוד ב', זה רצף אחד שממשיך עד לג' עמוד ב'. הבית מבליט ניסיונות לדחות פרישה ליום כיפור שנלמד מלכפר, ובמקומה להציע פרישה לדברים אחרים מדרשה זו של לכפר. אתם רואים הפס הכפול פה, נעשה סקירה חלקית. מיד אנחנו אומרים כפרה דקורבנות, שיהיה צורך להפרשה לכהן שיקריב קורבנות יחיד. הזכרנו מקודם קורבן הציפור, פה זה סדרה חדשה של הצעות חילופיות. ההצעה פה לצורך לפרישה לא ליום כיפור אלא לכהן שיקריב קורבנות יחיד. רואים גם רגלים בעוד כמה שורות עם פס כפול, צורך לפרישה לכהן שיעבוד ברגלים בבית המקדש. רגל אחד, לא כל הרגם אלא רגל מסוים. שמיני, שמיני זה יש צורך להפרשה לשמיני עצרת. ובגימול עמוד א', הנושא הזה ממשיך, ונמתין עד לשם להבליט את ההצעות הבאות. אז אנחנו חוזרים לענייננו. אחרי שאמרנו שבמילואים כתוב המילה לחפר, וזה מרמז או מלמד על צורך לפרישה ליום כיפור, שואלת הגמרא, ואימה כפרה דקורבנות. רש"י למעלה כותב, ואימה כפרה דקורבנות, כגון קורבנות יחיד, הכתיב בהן בכמה מקומות, וכיפר עליו הכהן. אז יש כאן כפרה אצל קורבנות, אז אולי כהן המקריב קורבנות יצטרך פרישה שבעה ימים קודם, כמו במילואים. הגמרא דוחה ובאומרה, מי יד עינן היי כהן מתרמיד באי לי פרישה? אתה אומר שכהן שיעשה קורבן הוא יצטרך להיות בפרישה. מי יודע איזה קורבן, איזה כהן יעשה את הקורבן? רש"י כותב שבהלו על ידי פייס היו עובדים כנאמינו לקמן, רק בשעת מעשה בחרו בכהן, לא דבר שהיה ידוע מראש שנוכל להגיד תהיה בפרישה שבעה ימים. הגמרא שואלת, למה אתה דוחה על סמך אי ידיעה איזה כהן? אמרי, למה לא ניבא אלי פרישה לכולי משמרת בית אב? נכון, לא ידענו מראש איזו כהן ספציפי, אבל אנחנו כן יודעים איזו בית אב, נגיד משפחה, הרי העבודה בבית המקדש היה מחולק בין 24 משמרות. כל שבוע משמר אחר היה משרת בבית המקדש, ואותו משמר שנבחר לעבוד שבוע ימים היה מחולק לימים, שישה בתי אב, חוץ משבת שזה סיפור אחר, אבל היה אפשר לדעת מראש איזו בית אב ישרת, יעבוד בבית המקדש באיזשהו יום מסוים. ניקח אותה בית אב ונפריש אותם שבעה ימים לפני כניסתם לעבודה. אז עדיין קיים ההצעה שאולי יש צורך להפרשה לקורבנות. הגמרא עונה, דנין דבר שקבוע לו זמן, אנחנו דנים יום כיפור שיש לו תאריך מפורט ומפורש, מדבר שקבוע לו זמן, מהמילואים שגם להם אותם ימים היו קבועים בתורה שבוע לפני א' ניסן. להפוקי קורבנות דכל יומה יתנהו, זה שונה, המילואים שונה מקורבנות, בכך שקורבנות מקריבים אותם כל יום, אין יום מסוים לקורבנות, אבל יום כיפור כן דומה למילואים שגם לו יש יום מסוים. שואלת כמו אביימה רגלים, אולי יש במקום לומר יום כיפור הפרשה לצורך קורבנות שמקריבים ברגל בימים טובים, הרי רגלים יש להם זמן קבוע. הגמרא דוחה, דנין דבר שנוהג פעם אחת בשנה מדבר הנוהג פעם אחת בשנה. אנחנו דנים יום כיפור שהוא דומה למילואים שזה רק פעם אחת בשנה, להפוקי רגלים דלא פעם אחת בשנה נינו רגלים, יש לנו שלושה רגלים, אז הם לא פעם אחת בשנה, הם לא דומים למילואים, אבל יום כיפור כן דומה למילואים. לכן אומרים שהלחפר שבפסוק מתייחס ליום כיפור. שואלת כמו אביימה רגל אחד, אולי נגיד שיש צורך להפריש הכהנים שיעבדו באחד מהרגלים, ואולי תשאל, והגמר כאן יש לנו קטע שבסוגריים וכתבנו בצד אצל הכוכבית, עד לאחר הסוגריים נשאר הצעה זו, כלומר רגל אחד, ורק אחריהם שהגמר, אתם רואים את המילים אלא דנים, מובא הדחייה. בתוכם הגמרא מנסה לדחות, אבל לא הצלחה. אז בינתיים הצענו שאולי יש פרישה לקראת עבודה ברגל אחד, אז הוא דומה למילואים במובן הזה שזה פעם אחת בשנה. וכי תימה, שואלת הגמרא, איזו מין הצעה זאת? אולי תשאלו, לא ידינן המינאו, יחג המצות. איזו רגל אחד אתה מתכוון? אנחנו נקרא את זה עוד פעם. וכי תימה לא ידינן המינאו, אולי תגידו, אנחנו לא יודעים איזו רגל אחד. זה לא טענה. אני יכול לענות. יחג המצות, אולי נגיד, הרגל אחד הוא פסח. הואיל הוא פתח בו הכתוב תחילה. זה סיבה להדיף דווקא פרישה לפסח, כי התורה שמדברת על רגלים מדברת קודם הפתיחה בפרשת הרגלים בפסח. יש עוד אפשרות, יכול להיות אי חג הסוכות, שפרישה לסוכות הואיל הוא מרובה מצוותו. יש הרבה מצוות יותר בסוכות משאר הרגלים. רש"י כותב, יש מצוות סוכה, לאו, ערבה, ניסוך המים, כמה וכמה מצוות הקשורות לסוכות, יותר משאר המועדים, זה אולי החג שיש להעדיף. יש, במילים אחרות, יש בסיס לומר רגל אחד, ונבחר אחד מהם, שהוא יהיה הרגל שיהיה פרישה לקראת הרגל הזה. אז למה אתה אומר שלחפר מלמד על פרישה ליום כיפור ולא לרגל? אלא דנים פרישת שבעה ליום אחד, מפרישת שבעה ליום אחד. המילואים היו בהם ימי פרישה לקראת יום השמיני. כלומר, א' ניסן, שבו התחילו הכהנים בעבודתם, זה היה היום המיועד, אז הפרישו אותם שבעה ימים לקראת יום מסוים, יום אחד, גם אצל יום כיפור, יום כיפור דומה, פרישה שבעה לקראת יום הכיפורים, יום אחד, ואין דנין פרישה שבעה לשבעה, מפרישה שבעה ליום אחד. ואנחנו לא נדון פרישה לקראת סוכות או פסח שהם שבעה ימים מפרישה של המילואים שהם פרישה שבעה ימים רק לקראת יום אחד. לכן דוחים את ההצעה הזאת של רגל אחד. והם השמיני, כלומר שמיני עצרת, אולי יש צורך לפרישה לקראת הכהנים שיעבדו בשמיני עצרת, לפרישת שבעה ליום אחד. הוא שמיני עצרת היא יום אחד, אז יש לנו עוד הצעה שדומה לפרישה של המילואים. אז למה בכל זאת אומרים יום כיפור ולא שמיני עצרת? תשובה, דנין דבר שאין קדושה לפניו. אנחנו לומדים יום כיפור, יום כיפור עשרה ביום יום עשרה בתשרי, לפני כן תשעה לתשרי, שמיני שמונה לתשרי, הם אינם ימים קדושים. אז אנחנו דנים יום כיפור מהמילואים, מדבר שאין קדושה לפניו. לא היו ימים קדושים שקדמו, ואין דנין דבר שיש קדושה לפניו מדבר שאין קדושה לפניו. אנחנו לא נדון שמיני עצרת, לא נלמד שמיני עצרת שמה מאפיין אותו, ימים קדושים שקדמו, לא, כלומר ימי חג הסוכות. אנחנו לא נדון אותו כי הוא לא דומה למילואים שהם ימים שלא היה קדושה לפניו. כלומר, א' ניסן, מה קדם לא' ניסן? סוף הימים של אדר, הם אינם ימים קדושים לא כמו חג שעשו בעשיית מלאכה וכדומה. הגמרא שואלת, למה אתה דוחה על סמך הניתוח הזה? הפוך, ולאו קל וחומר הוא השת דבר שאין קדושה לפניו. כמו המילואים, אמרנו א' ניסן, אין ימים קדושים לפניו, באי פרישה, ובכל זאת מצריכים פרישה. דבר שיש קדושה לפניו לא כל שכן, שמיני עצרת שימים קדושים מקדימים אותו, עוד יותר סיבה להצריך פרישה. אז למה דוחים פרישה לקראת שמיני עצרת? אמר רב משרשיא, לא, הוא דוחה. למה הוא דוחה? הזה כתיב בויקרא פרק ח' פסוק למדד, במילואים כתוב המילה הזה, ומה זה אומר? כזה. מה שנלמד ממילואים צריך להיות דומה למילואים. אין קדושה לפניו. ועל סמך המילה הזאת, הזה, דוחים את ההצעה של פרישה לשמיני, לקראת שמיני עצרת. עוד תשובה. רב אשי אמר, רב אשי, תשימו לב, יש כאן תשובה, וכאן אנחנו סימנו את זה אצל הגמר, רב אשי כתבנו בקטן עם קבקוב, אנכי עד שורה רביעית בדף ג' עמוד א'. רב אשי מסביר למה אין פרישה לשמיני עצרת. רב אשי אמר, מי איקה מידי, האם יש דבר דעיקר רגל סוכות עצמו לא באי פרישה, תפייל דידי באי פרישה? מה שתפייל כן נצטרך פרישה לקראתו, ואפילו למד יאמר שמיני רגל בפני עצמו הוא, יש מחלוקת בעניין איך נגדיר את שמיני עצרת. יש דעה שהוא נחשב רגל בפני עצמו, אז הוא לא תפייל. זה לא מספיק, זה לא הגדרה כוללת. הני מילי לעניין פסר קשב, זה שאומרים ששמיני עצרת רגל בפני עצמו, זה לגבי שישה דברים שהראשי תיבות פזר קשב, ורשי מונה אותם. אנחנו לא נתעכב על זה כעת, רק נציין שרשי מפרש בנוגע לשישה דברים, אז שמיני עצרת נחשב רגל בפני עצמו. אבל לעניין תשלומים, לעניין הקבת הקורבנות, שאם לא הספקת להקריב את הקורבן, הקורבנות של סוכות בחג הסוכות, תשלומים דראשון הוא היום שנקראת שמיני עצרת, יום השלמה, שאתה יכול להקריב בשמיני עצרת קורבנות שהיית חייב להביא עוד בחג הסוכות. דהתנא, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג והולך. המילה חוגג הוא מתייחס לקורבן חגיגה שהאדם חייב להביא ברגל. חוגג והולך כל הרגל כולו ויום טוב האחרון של חג, וגם אפשר להביא את אותו קורבן חגיגה בשמיני עצרת. אז בקשר לקורבנות, שזה הנושא שלנו, הפרשה של הכהן שיקריב את הקורבן, זה לא שייך להגיד שמיני עצרת. לפי רב אשי, נחזור עוד פעם על העיקרון שלו. אם לעניין הרגל עצמו סוכות אין צורך לפרישה, אז ודאי שמה שתפל לו שמיני עצרת אין צורך לפרישה. כפי שאתם רואים, יש המשך הסימונים בסדרה הזאת של הצעות חילופיות, ואנחנו בעזרת השם נמשיך עם זה בשיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.